בימים האלו, ימי הסליחות, עשרת ימי תשובה, שסיים ביום כיפורים הבא עלינו לתשובה. אנחנו מרבים מאוד להזכיר את הרחמים. אל מלך יושב על כיסא רחמים. י"ג מידות הרחמים, השם השם אל רחום וחנון. אנחנו מזכירים לא פעם איך שהקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, ומפצירים בעוד לרחם. מי חנוך האב הרחמים, זוכר את צורם בחיים ברחמים. בראש השנה אמרנו, שומע כל תרועת עמו ישראל ברחמים. ולכאורה, הרחמים רק מפריעים. התפילה על הרחמים, אזכור הרחמים, העיסוק הכל כך נכבד הזה בתפילות שלנו ברחמים רק מפריע. אנחנו נמצאים בימים של תשובה, של ביקורת עצמית נוקבת, של עמל, של תיקון, של שינוי, של עבודה קשה. ומה שהכי יכול להפריע למאמץ ביקורתי, זה כשאדם יודע שמבטרים לו, שמרחמים עליו. אדם שיודע שמרחמים עליו, או כשהוא מרחם על עצמו, או שהוא מצפה לרחמים, כשהרחמים מסתובבים לו בראש, אז הוא דורש מעצמו פחות. פחות נוקב, פחות עובד ועמל. להפך, בימי תשובה היינו צריכים לדבר רק על דין. הדין חסר פשרות. זה מה שצריך לעשות, תעבוד קשה. ימי תשובה, ימי עמל. אנחנו גם מכירים את המשנה למסכת ברכות, שכל מי שאומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, משתקים אותו. ואומרת הגמרא שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזרות. מה הבעיה? למה מי שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים זה לא טוב? אנחנו כל הזמן נוגעים יודקים אל מידות הרחמים. אנחנו כל הזמן אומרים מידות הרחמים, מידות הרחמים. אז מה אתה רוצה ממנו? שתקים אותו. צריכים לברר קצת את מושג הרחמים, מושג מאוד יסודי בימים האלו, בכלל כל השנה. מהם הרחמים האלוקיים? מה היחס בין י"ג מידות הרחמים לבין האומר על כאן ציפור יגיעו רחמיך, משתקים אותו? מתי רחמים הם מועילים ומשתלבים בימי הדין, ומתי רחמים הם אסון? ישנו ספר שכתב רבי מאיר בן גבאי. רבי מאיר בן גבאי היה מגדולי המקובלים בזמן גירוש ספרד, לפני כ-500 שנה. כתב ספר עבודת הקודש, וכל מי שהתייחס אליו שיבח את מעלתו העליונה, אם זה המהר"ל מפראג, אם זה השל"ה הקדוש ועוד. וגם הוא כתב ספר שנקרא תולעת יעקב. הספר הזה ספר על הסידור, על כל התפילות של כל השנה, החל מתפילות היומיום, ימות החול, דרך שבתות, ראשי חודשים, חגים. פירוש עמוק על תפילות כל השנה, על שם הפסוק בספר ישעיה, אל תראי תולעת יעקב. למה דווקא תולעת? בדרך כלל היינו מעדיפים להמשיל את עם ישראל לגור אריין, או לפחות לאיזה צבי, שלא לומר איזה פיל, אבל משהו מרשים, למה תולעת? אלא מה תולעת זו אין כוחה אלא בפיה, אומנם היא קטנה, אבל יש לה פה. תולעת קטנה עם הפה שלה יכולה לחסל שדות. אף ישראל אין כוחם אלא בפיהם. נדמה לאויבים שלנו לפעמים שאנחנו חלשים, נדמה לאויבים שאפשר להתגרות בנו, הם שוכחים שיש לנו פה. הכל כל יעקב. אז הוא כתב ספר על נושא התפילה, תולעת יעקב. הוא מגיע לתפילות ראש השנה, הוא מתעכב על הפסוקים, על חויות, זיכרונות ושופרות שאמרנו כולנו. אחד הפסוקים היותר מפורסמים בזיכרונות, פסוק שגם קראנו בהפטרה של ראש השנה, ביום השני של ראש השנה, בספר ירמיה. הבן יקיר לי אפרים, עם ילד שעשועים. ושם אומר ירמיה בשמו של הקדוש ברוך הוא, על כן המו מעיילו, רחם הרחמנו נאום השם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, כביכול, מדבר על הבן יקיר לי אפרים, על עם ישראל שלפעמים ילד שעשועים, ואומר המו מעיילו. כבר הרמב״ם בספרו מורה נבוכים התקשה מאוד בפסוק הזה. הרמב״ם במורה נבוכים עמל מאוד מאוד פרקים ארוכים לברר שאנחנו לא מייחסים לריבונו של עולם שום צד גופני. אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. לא יעלה על הדעת שלקדוש ברוך הוא יש ידיים, רגליים חלילה. ומה שנאמר אומר הרמב״ם, עיני השם אלוקיך בא, הכוונה השגחה. עיניים זה משל, משל להשגחה אלוקית. וכשאנחנו אומרים תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנונה, אין הכוונה חלילה של הקדוש ברוך הוא יש אוזניים, אלא הכוונה שהקדוש ברוך הוא מקבל את תפילותינו. טוב, אומר הרמב"ן, אלו האיברים מכובדים, עיניים, אוזניים. טוב, המו מעי לו, לקדוש ברוך הוא יש מעי? זה ביטוי מוגזם. להגיד על הקדוש ברוך הוא מעי, זה לא מכובד. המו, תגיד משהו אחר. המו, התרגשו מאוד, המעי, זה מה שיש לך לומר לריבונו של עולם. נדחק הרמב"ם ומפרש שמעי בירמיה הכוונה ליבי. המו מעי הכוונה ליבי המה, ולב, לב זה איבר כזה שמבטא רגשות, רצונות, אהבה, אפשר לאכול את זה. אבל רבי מאיר בן גבאי בספרו תולעת יעקב כן מפרש את המילה מעין, מעין. מצאנו בתנ"ך למשל במגילת רות, נעמי אומרת לרות ועורפה, העוד לי בנים במעין. מעין, אומר רבי מאיר בן גבאי, הרחם. יש מעין עליונים, מעין של גבוה, הרחם האלוקי. רחם זה לא סתם מעין, רחם זה מקור ההולדה, רצון הבאת החיים. ריבונו של עולם מסתכל על עם ישראל ואומר, אתם באתם מהרחם שלי כביכול, אני הולדתי אתכם, אתם בני רחמי, אני כביכול האמא שלכם. וכמו שאמא אמא הומה ברחמיה על בנה, כך אני המו מעי לו. רחם הרחמנו. כן, שורש המילה רחמים באיבר רחם. גם הרש"ר הירש, רבי שמשון רפאל הירש בפירושו לתורה, גם הוא מסביר ספר בראשית ששורש המילה הוא היה תקתקן גדול, מומחה גדול לעברית, לשון הקודש, גם הוא מסביר שרחמים זה בא מהמילה רחם. רחם הרצון להביא חיים, רחם הרצון להצליח, להוליד, לקדם, לפרוח. רחם זה איבר העתיד, העתיד שלרגד עינינו, ורוצים עוד, עוד ילדים, עוד חיים, איבר החיים. רחמים לפי זה פועל שנגזר מהשם רחם, פירושו הרצון להביא חיים לעולם, הרצון להצמיח את העולם, להוליד את העולם, הרצון להביא עתיד לעולם. גם הרב קוק בעולת ראייה, שהוא מסביר את המושג רחמים, כותב: הרחמים הכוח של העתיד, כוח הרחם, המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא מוותר לארץ? המאיר לארץ ברחמים, מוותר, טוב, בסדר, מוותר, מה פתאום? המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים, הכוונה שהקדוש ברוך הוא רוצה להחיות את העולם, להוליד אותו, להצמיח אותו כל יום מחדש. הקדוש ברוך הוא דוחף את העולם קדימה, המחדש בטובו בכל יום תמיד, קדימה, עוד, עוד חיים, עוד צמיחה, עוד התגדלות. כמו רחם גדול שרוצה להוליד עוד ועוד ילדים, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא עוד ועוד אור ועוד חיים לעולם. הרחמים זה לא ויתור, חס ושלום. כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חיה. לוותר? אנחנו לא רוצים לוותר. אנחנו לא מוכנים לוותר על שום ערך, על שום אמת, על שום עיקרון. בוודאי לקדוש ברוך הוא גם לא רוצה לוותר. חלילה שרחמים זה ביטור. כל העושה מידות